בעזרת השם, אני רוצה להיכנס ככה בחודש הקרוב, בשיעורים.
האמת שראש השנה לאילנות, מה שהזכרת פה, זה בעצם ענייני העורלה וכו'.
נכון.
אבל הגמרא בראש השנה תדבר מביא, הגמרא נידונים בשנה. בעצם נושא של ראש השנה לאילנות זה בעצם בחג השבועות, העצרת.
נכון, מבחינת הדין.
מבחינת הדין.
מבחינת הדין בוודאי. מבחינת הדין בוודאי. הדין בוודאי, אני רק אומר על זה משפט אחד, זה מעניין. יש, הירושלמי טוען, הוויכוח עם ראש השנה לאילנות, הוא בראש חודש שבט או בתתווה בשבט, אני על זה לוקח רק בדיוק חצי דקה. אם זה, כי לא זה הנושא שאני רוצה להיכנס אליו. אם הוא בראש חודש שבט או בט"ו בשבט, שזה ויכוח, אחד מהוויכוחים הידועים בין בית שמאי לבית הלל, הוויכוח הזה דנים בסיבותיו. לירושלמי יש יסוד מאוד מעניין בוטני. הוא אומר ש הרי מה זה בכלל עניין, הרי מה זה בכלל עניין ראש השנה לאילנות מבחינת אורלה ומבחינת מעשרות? מה המשמעות של זה? שברוך השם מדברים על זה בזמן של גשם כזה טוב. העניין הוא שיש בדין מעשרות ובכל הדינים הקשורים למעשרות, אני לא יכול לאסר מגידולי השנה הזו לגידולי השנה הבאה או מ... וכך הלאה. משנה לחברתה. אין מעשרין משנה לחברתה. כמו שעכשיו ראש חודש אדר, אנחנו משמיעים על השקלים, אז אין מביאים שקלי השנה שעברה לקורבנות הציבור של השנה הבאה. עכשיו, לכל דבר יש ראש השנה שלו. יש ראש השנה למס ויש ראש השנה ל... אז ראש השנה לשקלים הוא בראש חודש ניסן. וראש השנה למעשרות הוא... עכשיו המחלוקת של מלאכם או באלף בשבט או בטו בשבט. במה תלויה המחלוקת הזאת? הירושלמי לא אומר במה היא תלויה, אבל הוא אומר מידע מאוד מעניין. הוא אומר שארבעה חודשים מראש השנה, מאלף תשרי, ארבעה חודשים מראש השנה, בתום הארבעה חודשים האלה, אלה הגשמים ממוצע, שנתי של הגשמים של ארבעה חודשים שעדיין אתה גדל על גשמי שנה שעברה. מה שגדל אחרי הארבעה חודשים כבר ניזון מגשמי השנה הזאת. מה שגדל בתוך הארבעה חודשים האלה עדיין עיקר גדילתו זה מהשנה שעברה. כך אומר ירושלים, ארבעה חודשים.
מה זה נקרא גדל?
אז לגבי ירקות זה לכיתה, לגבי מעשרי פירות זה חנתה, וראש השנה זה על חניתה. אבל העניין הוא שהמים נותנים את נקודת הגדילה. במה זה? זה תלוי באיזה מוצר אנחנו מדברים. בירק, בפרי. הרבי מביא דבר מרתק. אין מחלוקת מציאותית בין בית הלל לבית שמאי על עצם השאלה הזאת. שניהם מסכימים שארבעה חודשים זה הזמן. אף אחד לא חולק. רק הם שואלים ממתי סופרים את ארבעת החודשים. האם מתחילים לספור אותה מראש השנה א' תשרי, או מתחילים לספור אותה מסוכות? תתווה בתשרי. זה ארבעה חודשים. עכשיו, בחג נידונים על המים. ושם כל הדין על המים, ושם זה מופיע בשמחה. בראש השנה באלף בתשרי זה מופיע באימה. בית שמאי אומרים שמתחילים את ארבעת החודשים מראש השנה. ובית הלל אומרים שמגיעים לארבעה חודשים האלה מסוכות. מאוד מעניין. הוא מנתח הרבי הרבה מאוד את ההבדל בין סוכות לבין ראש השנה, הוא קורא לזה בעברית פשוטה, בלי, אני לא נכנס לזה בכלל, שבראש השנה הדין הוא בכוח ובסוכות הוא בפועל. הוא טוען שזה הציר שמשווה את כל המחלוקות בין בית הלל לבית שמאי, שבית שמאי הולכים לפיה בכוח ובית הלל לפיה בפועל. אבל בלי להיכנס לפרטים האלה, סוכות הוא הזמן שבו נידונים על המים ושמחים. אתה לא שמח על המים שכבר ירדו, אתה בתחילת השנה, הם עוד לא ירדו. אבל אתה שמח בשמחת בית השואבה במים, אתה שמח עם המים, זו פעם יחידה בכל השנה שמנסחים בבית המקדש מים על המזבח ולא יין. אין אף פעם בשנה שמנסחים מים, תמיד רק יין. זו הפעם היחידה שמים נוגעים במזבח. מחלוקת אדירה בין הפרושים לצדוקים, הצדוקים הרי לא היו מקבלים את זה בכלל, כי זה לא מופיע מפורש בתורה. זה נלמד בחז"ל. יש את הסיפור המפורסם של הצדוקי שהיה צריך לנסך מים וניסך על רגליו כדי לא לנסך על המזבח. הורגמו הוא כל העם באתרוגים, סיפור שלם. אז השמחה של המים היא תחילת הארבעה חודשים לפי בית הלל. והדין של המים הוא תחילת הארבעה חודשים לפי בית שמאי. זה מאוד מעניין. זה על פי אותה, על פי הממצא האובייקטיבי של הירושלמי, שאף אחד לא חולק עליו. רק מאיפה אתה מתחיל את זה? אז זה שייך לרגע אחד שהזכרתי, פשוט אנחנו ביום האחרון של שבט, וחוץ מזה אנחנו נכנסים עכשיו לראש חודש אדר, ולכן אני רוצה להיכנס למשנה שקשורה בעקיפין לגמרי להילל ושמי, ורק מתוך מחשבה של היום, נדמה לי שהיא באה לברר את עולמו של הילל. המשנה לא עוסקת לא בהילל ולא בשמי, היא בפרק א' במסכת אבות, בעמודים כבר דנו באיזה עמוד זה, אצלי זה 627, כל אחד יחליט באיזה עמוד, היא מאוד קצרה. כתוב בה כך, יש לכם סידורים שם? או שלא הסקתם? רבן גמליאל אומר, עשה לך רב. משנה תת זין. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב. אולי כדאי שם עוד כמה סידורים, משנה פשוטה. קצרה גם, אפשר... רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר ומדות. מן המשניות היותר קצרות. אז אפשר ללמוד אותן, זוכרים אותן לפנינו, לא ככה ארוכות, מורכבות. שלושה דברים, עשה לך רב, בסדר? והסתלק מן הספק, פרק א', משנת ת' ז'. אין לכן שם אבות, זה נמצא במנחה של שבת, למי שלא מצא. עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר ומדות. שלוש נקודות לעניות דעתי צריך להתבונן בהן כשמתחילים את המשנה הזאת. נקודה ראשונה, זאת הפעם היחידה בכל מסכת אבות, כך נדמה לי, שחוזרים על ביטוי באותם מילים. עשה לך רב. שלוש המילים הללו הופיעו בדיוק באותם מילים, כמעט 200 שנה, לא, 150 שנה לפניכם. הם הופיעו בפרק א', במשנה וו, כן, אותה מילים במשנה וו, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם, הכוונה היא מיוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, תלמידיו הגדולים של אנטיגנוס איש סוחו, תלמידו של שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה, והם אמרו שלושה דברים, ומה אומר יהושע בן פרחיה? נו, עשה לך רב. הוא המשיך, וקנה לך חבר, והבידם את כל האדם לחף זכות. יש תקבולות במשניות במסכת אבות, וזה אחד הדברים המרתקים של מסכת אבות. יש הרבה מאוד תקבולות. סייג לחוכמה השתיקה. כך אומר הלל. כך אומר רבי עקיבא, בפרק השלישי, בדור מאוחר. ושמעון בנו של רבן גמליאל במשנה י' ז' אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. הרעיון הוא מקביל. אבל המילים הן לא אותה מילים, וכשמבררים אותן לעומק, רואים שזה שני דברים שבאים משני מקומות ומשני רקעים, והם רוצים לברר שני דברים. פה באה השתיקה כסייג לחוכמה, פה באה השתיקה כהתמודדות עם החיים, זה דברים אחרים לגמרי. כך יש לנו עוד דברים. אבל חזרה על אותם מילים, משפט בדיוק באותם מילים, עשה לך רב, אין לנו אלא פה. זה ודאי מחייב הרבה מאוד הבנה. ברור לחלוטין, שרבן גמליאל, הזקן, עוד רגע נדבר עליו, כבר אני אומר לכם, זה רבן גמליאל הזקן, בנו של הלל. זה רבן גמליאל הזקן, בנו של הלל. לפי 99% מהמפרשים. יש איזשהו ספק אחד, כי הרי יש כמה רבן גמליאל. אבל זה לא ייתכן שזה השני, כי אחרי זה בא רבן שמעון בן גמליאל, ואחרי זה בא עוד רבן גמליאל, ואחרי זה רבי. לכן כולם מסכימים שזה רבן גמליאל הזקן. הראשון, הראשון, וזה רבן גמליאל הראשון שהוא בנו, שלום עליכם, שהוא בנו של הלל נשיא ישראל, והוא ממשיכו, הוא ממשיך את הנשיאות. אגב, היסטוריה של 10 שניות, כמו כל פעם במשנה באבות, הוא חי בין 50, בין שנת 10 ל-50 לספירה. הוא נשיא בין שנת 10 ל-50 לספירה, הוא מת ב-50 לספירה. בענייננו, הוא חי ערב החורבן, ממש. הוא הנשיא של ערב החורבן, ב-70 לספירה הבית חרב. הוא חי ערב החורבן. הוא הנשיא. בנו, רבן שמעון בן גמליאל, הוא הרוג המלכות הידוע של רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל כהן גדול. זה בנו, של כל ימי גדלתי בין החכמים. זה בנו שהוא כבר בא חורבן עצמו. רבן גמליאל הוא המעבר מהילל, שמסתלק בעשר לספירה, הורדוס, הלל, לרבן גמליאל, שנמצא בתקופה מאוד 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 סבוכה ומעניינת, הנציבים הרומיים, כל מה שקורה פה, כל סיפורים שלמים, אגריפס, כל הסיפורים האלה מתרחשים בתקופה הזאת. בסדר? עכשיו נחזור שנייה אלינו. רבן גמליאל ודאי יודע את המשנה של יהושע בן פרחיה, עשה לך רב. היא נאמרה לפני 150 שנה. רבי יהודה הנשיא, העורך, ודאי יודע שבמשנה ו' הוא שם את יהושע בן פרחיה. גם למי שמתעקש שהוא לא מקבל את נתון א'. רבי ודאי שם פה. עכשיו, כשיש לך ציור, שיש בו רק חריגה אחת, אתה חייב לשים לב אליה. אין חוץ מהעשה לך רב, אז זה חזרה. מילה במילה. יש חזרה, אמרתי, יש תקבולות, שכל אחת מלמדת. כשיש חזרה מילה במילה, היא ודאי מחייבת הבנה. עכשיו, לא כל המשנה, אגב, אני כבר נזכר כדי לדייק, אבל לא רוצה לגנוב, אגב, זה שוב קשור להילל. יש עוד חזרה, אבל היא ממש שונה. רבי צדוק אומר, אל תעשה עטרה להתגדל בה ולא קרדום לחפור. וכך היה הלל אומר, ודהשתמש בתגה חלף. הוא עצמו מצטט משהו שראינו. אבל הוא מצטט את זה בסוף סיפור שלו. וזה כציטוט. זה לא כאמירה, זה לא גניבה ספרותית. זה לא אמירה שלו. וכך היה הלל אומר. זה הדבר שאני זוכר דומה, אבל זה בכלל לא אותו דבר. זה שאלה א', מה בין עשה לך רב של יהושע בן פרחיה? לבין עשה לך רב של רבן גמליאל הזקן, בנו של הלל הנשיא. שאלה שתיים, שגם היא, או לא שאלה שתיים, אלא הערה שתיים, באלף. לשים לב בקריאת המשנה, שאולי לא שמים לב מיידית. רבן גמליאל, כבר במילה הראשונה של המשנה, יש חידוש עצום, לכל מי ששם לב. למדנו תתוו משניות עד עכשיו. חלפנו על פני להוציא את משה ויהושע והזקנים, נתחיל מאנשי כנסת הגדולה, אפילו אם נתחיל משמעון הצדיק, חלפנו על פני כמעט 200 שנה. 200 שנה. ולא פגשנו אף אדם עם תואר. אף אחד לא היה רבן.
הוא הראשון.
הוא הראשון עם סמיכה. עד עכשיו לא פגשנו דבר כזה. בסדר? לא פגשנו לא רבי, לא רבן, הוא הראשון, וממנו ואילך זה כל הזמן. נפגוש מעט רבן, רבן יוחנן בן זכאי, רבן גמליאל, נפגוש הרבה רבי, אבל ממנו ואילך אנחנו פוגשים את המושגים האלה. עד אליו לא ראינו את זה, וזה כבר חידוש ראשון שצריך לשים אליו לב. זה חשוב מאוד, זה מתחיל בו. בסדר? ונתון שלישי שגם אולי לא בטוח שמים לב אליו, והוא מאוד מאוד חשוב. כבר אמרתי שהוא בנו של הלל. אם כן, לפנינו המשנה הראשונה שממשיכה שושלת. וזה נתון מאוד חשוב. עד עכשיו עסקנו בזוגות. טוב? התחלנו במשה קיבל תורה מסיני, משנה א', הפרק ידוע, נכון? אחריה הגענו לאנשי כנסת הגדולה ולשמעון הצדיק שהיה משירי, ועברנו לפי תלמידים. תלמידו הגדול היה אנטיגנוס, תלמידיו. ולכל זוג יש את הזוג שהם תלמידיו. אנחנו יודעים, ככה אנחנו מקובלים, שזה היה נשיא וזה היה אב בית דין. וכך הסדר הולך דרך יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי.
יוסף בן
עזר הראשונים. אמרתי כן, אחרי, נכון. דילגתי עליהם בהתחלה. הם הראשונים, חמישה זוגות. לא רק שאין כאן שושלת, לא רק שאין כאן שושלת, אלא שיש כאן ההפך משושלת. זאת אומרת, שמעיה ואבטליון למשל הם גרים. גרים לגמרי. שזה יסוד אדיר. והלל ושמאי, הלל בכלל מגיע מבבל. הוא מחליף את האנשים שהיו נקראים בני בתירה. ושרבית ההנהגה עוברת אליו. אגב, כמה סיפורים, עיקרם הוא אגב ערב פסח וענייני פסח ושבת ועוד כל מיני דברים. אבל שרבית ההנהגה עוברת להלל. כל הסיפורים הגדולים על הלל עם הערובה ועם הכל, זה סיפורים שבעצם מביאים לנו את ההנהגה החדשה. שושלת משפחתית מתחילה רק בהלל. רק בהלל. זה עוד יותר מרתק, כי להלל יש שושלת משפחתית שממשיכה. בואו תראו את המשניות. רבן גמליאל אומר, אתם רואים משנת את זין? שמעון בנו אומר, כלומר נכנסנו למוזיקה של משפחה. שמעון בנו אומר, רבן שמעון בן גמליאל אומר, זה כבר נכד. הוא אביו פרק א', פרק ב', משנה א', של רבי, רבי יהודה הנשיא, שהוא בנו של רבן שמעון בן גמליאל האחרון. ותראו מה קורה אחרי משנה א', בפרק ב', משנה ב', נו, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר. אז אין פה שאלה בכלל. אנחנו מתחילים עכשיו את השושלת שמתחילה מהלל ועוברת לרבי. מהלל ועוברת לרבי עד בנו של רבי שממשיך. בסדר? כלומר, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא זה לא רק עוד תנא, אלא היסטורית הוא כבר התנא שקשור לתקופת האמוראים כבר. אנחנו מסיימים את התקופה אין מאוחר ממנו במשניות. יש בפרק שישי, רבי יהושע בן לוי. פרק שישי הוא מחוץ למשניות, הוא ברייתות. אין מאוחר מיינו במשניות, הוא התנה החותם. זה ודאי לא רצף היסטורי, אמרנו. עכשיו עוברים את השושלת, בסדר? עוברים את השושלת, זה כבר כמה דורות, עד בנו של רבי. בסדר? עד בנו של רבי. טוב. עוד יותר מעניין, תשימו לב מה קורה אחרי דברי רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. אופה, יופי, באיזו משנה? בפרק ב' משנה ה'. הלל אומר, אתם רואים מה קורה? חוזרים להלל. חוזרים להלל. למה לא המשכתם מלהלל? הרי דיברתם על הלל בפרק א'. היה הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ומולו שמאי אומר, ואז השושלת, רצף ארוך של משניות. עכשיו חוזרים להלל, אתם שמים לב מה קורה פה? חוזרים להלל, הלל אומר כמה משניות. אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמן בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. הוא היה אומר, אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה, על דעתף תתפוך וסוף מטייפייך יטופון. הוא ממשיך, קנה זה, קנה זה וכולי, ואז תראו מה קורה במשנה ת'. רבן יוחנן בן זכאי, הוא מקביל לרבן גמליאל הזקן. קיבל מהלל ומשמאי. אתם שמים למה קורה פה? גם הוא קיבל מהלל ומשמאי. כלומר, הוא לא קיבל מהלל, אלא הוא קיבל ומשמאי. הוא היה אומר, עכשיו שימו לב למילים, זה מדהים. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אלא מה תפקידך? להעביר את זה לאחרים, זה לא ירושה שלך. והוא מעמיד 5 תלמידים, כמו 5 הזוגות. הוא מעמיד 5 תלמידים כמו 5 הזוגות. 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הם רבי אליעזר ורבי יהושע ויוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. והם מעמידים את התלמידים הבאים, את רבי עקיבא שמעמיד 5 תלמידים. כלומר, יש 2 רצפים במסכת אבות, למי שיודע להתבונן פה. פשוטים לגמרי. יש את הרצף המשפחתי, הלל, רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, רבן גמליאל הבא, רבי, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, ויש את הרצף של הלל ושמאי, רבן, יש שני רבן, שניהם מיד אחרי הזוגות, רבן גמליאל ורבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי הוא לא הנשיא, רבן גמליאל הוא הנשיא. רבן יוחנן בן זכאי מעביר את הכל מירושלים ליבנה והתורה ממשיכה. והלל ממשיך את הרצף פה, ורבן יוחנן בן זכאי ממשיך אותו לתלמידים. זה קודם כל נתון מאוד מאוד מעניין, צריך לשים עליו לב, בלי שום דבר, הוא כבר עולם מעניין בפני עצמו. לעניות דעתי, המשניות שממשיכות בפרק א' עד רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, באות להבהיר את זה שהתורה הולכת להיות על פי בית הלל. אנחנו הולכים לפגוש עכשיו את הלל ואת בית הלל. ויכוחים בין בית הלל לבית שמאי יהיו גם ביבנה. רבי אליעזר הוא בית הלל, רבי אליעזר הוא בית שמאי, ורבי יהושע הוא בית הלל. רבי עקיבא הוא בית הלל, ורבי טרפון הוא בית שמאי. משניות מאוחרות מאוד יספרו איך רבי טרפון קורא קריאת שמה בדרך כשיטת בית שמאי. יש כאן איזה פלאפון כבר. יש כאן איזה משהו שכל הזמן ככה מזעיק אותנו. ויכוחים בהמשך יהיו בין תפיסות בית שמאי לבית הלל. ימשיכו ויכוחים. ימשיכו ויכוחים. והם בניית כל המשנה, כל התורה שבעל פה תהיה בנויה מזה. בית הלל ובית שמאי, כל הדרך. הם התפתחו בבית המדרש ביבנה, ויהיו בהם בני בניו של הלל יחד עם בני בניו של שמאי כל הזמן. אבל יש כאן שני רצפים או שתי מגמות. יש כאן מגמה אחת שבאה להסביר שההלכה כבית הלל. שהלל הוא הנשיא ואנחנו ממשיכים אותו. יש כאן את הרצף השני שבא להסביר שעכשיו אנחנו בונים את בית המדרש ובתוכו נמצאים כולם. כולם. אתם יודעים מה אומרים בבית המדרש ביבנה? האמירה הראשונה של רבן יוחנן בן זכאי, כבר ראינו אותה. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. אתם יודעים מה אומרים תלמידיו? אני לא רוצה לגנוב על זה זמן, אני רוצה להגיע לרבן גמליאל. אבל במילה, בין תלמידיו, בין תלמידיו, איפה, מי מהם אומר שם שאם למדת תורה אל תחזיק אותה כי אינה ירושה לך? כי לכך נוצרת, זה רבן יוחנן בן זכאי. ומי מתלמידיו אומר שם את העניין שאינה ירושה לך? מישהו מתלמידיו? ביוד א', מצוין.
רבי יהושע אומר אין רעה, אחר כך רבי יוסי אומר,
כן,
ללמוד תורה שאינה ירושה לך. את כן עצמך, ללמוד תורה שאינה ירושה לך.
באיזה משנה?
יהוד א', איזה משנה? שנייה. פרק שני יהוד א'.
כן, כן. זה משתנה פה בדיוק. אצלי זה יהוד זין. יש פה, אצל כל אחד, כנראה שאצלכם זה משנה יהוד זין, רבי יוסי. התלמיד השלישי שרבן יוחנן בן זכאי אומר, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, ואת כן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. וכל מעשיך היו לשם שמיים. אתם שומעים את המתח. יש כאן את הירושה של הלל, ויש כאן את האמירה בבית המדרש, ואת כן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. יש כאן את שני הדברים, רבן ורבן. זו נקודה מאוד מעניינת. ואלה שלוש הנקודות שרציתי לגעת בהם במשנה לפני שמתחילים בכלל. רבן גמליאל הוא בנו של הלל, הוא הרבן הראשון והוא מתחיל את השושלת. בסדר? הוא אומר עשה לך רב שכבר נאמר מקודם, וזה כבר אומר לכם משהו מעניין מאוד. הוא הרבן הראשון והוא אומר עשה לך רב. אתם שמים לב? כלומר הדברים של המשך הלל בא ואומר עשה לך רב. זה הפתיחה. אני לא שמתי לב לזה אף פעם, זה כל כך מעניין. כלומר, הפתיחה של המשך הלל היא עשה לך רב, וזה הפעם היחידה במסכת אבות שחוזרים על מילים. כל המפרשים, כשיטת הרמב״ם, הרב מברטנור המעריך בזה, לנו יש פה סידורים לפנינו, אני אומר את זה על פה, מסבירים את ההבדל בין שני יעשה לך רב, בלי כל מה שאמרנו עכשיו היסטורית, הם מסבירים את זה מאוד פשוט. הרב מברטנור אומר שהעשה לך רב הראשון, בהקשר שלו, זה גם ברור, בא לדבר לא על רב מובהק. אתם זוכרים מה כתוב במשנה הראשונה? עשה לך רב, נו, הוא קנה לך חבר, והווי דן את כל האדם לכף זכות. זאת אומרת שהמשנה מדברת בעצם בזה שאם יש מצב שאין לך מישהו שראוי להיות לך לרב, תעשה אותו לך לרב. תיצור לעצמך משפיע. תעשה לך מישהו שאתה לומד לשמוע ממנו. כמעט אפילו הייתי אומר, אם יש לך שני חברים, תמיד תמצא אחד שהוא לך יהיה הרב. והשני יהיה לך, קנה לך חבר. כלומר, המשנה בעצם מדברת לא על הרב שמסלק אותך מספיקות. זה בכלל לא הנושא של המשנה. המשנה מדברת על המצב שבו האדם יגיע למדרגה של ועידן את כל האדם לכף זכות.
אולי יש פה
רעיון, פה זה איפה? באיזו משנה?
מה שאמרת עכשיו.
כן.
זה לך הרב, זה לך חבר, זאת אומרת צריך להיות יראת הרב. אם אין לך יראה מהרב, ואתה עושה אותו כחבר, אז אתה מדבר עליו, אתה צריך גם להביא אותו לקרב זכות. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה כרגע יש לך רב, ואתה עושה אותו...
לא, אבל אני מפריע לך שנייה אחת, רק שנייה. אבל אני מפריע לך רק בשנייה אחת. לפי שיטתם של מי שאמרתי עכשיו, הרמב״ם, אמרתנו רק כולם, הרב שמדובר עליו במשנה הזאת הוא לא רב ממש. כן. לכן זה קצת שונה ממה שאתה אומר.
כן, אני אומר פה איזה רעיון. יש רעיון כזה שאם יש לך רב, אתה לא, ואתה עושה אותו כחבר.
יפה כזה מאוד, אז אתה לא תדון אותו לכף זכות, זה מצוין.
ובסוף אתה גם מדבר עליו.
מצוין, זה הרעיון שאני מסכים איתך 100%. בסדר גמור. אני חוזר רגע על העניין שלנו, זה טוב מאוד. נחזור רגע אלינו. לפי העשה לך הרב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, תראו את ההבדל בין שתי המשניות. המשנה הראשונה מדברת בעצם, וכך אומר הרב מברטנור במקום, שאם אין לך מישהו פה שהוא הרב, עשה לך, זה דבר שונה עכשיו, זה דבר מאוד עמוק שצריך להתרגל אליו. אדם צריך שיהיה לו מישהו שהוא מקבל ממנו. הזכרנו מקודם את הרבי מלובביץ', הוא טען כמה פעמים, ואגב כל מיני דברים שהתרחשו בעולם, מאוד מעניין. מצד אחד, מי יותר מהרבי ומהחסידות שמדבר על רב מוחלט, על רבי. הוא דיבר בלי סוף שהדבר המרכזי שכל אחד צריך הוא רב משפיע. האם יש לך רב משפיע? שאיתו אתה שאתה יושב איתו פעם ב. לא כי יש לך שאלה. ולא כי הוא יכול לפתור לך ספקות. אתה נותן לו דוח. אתה מבקש ממנו באופן לא חברי, אבל כן חברי. רבי אמר פעם, כמו שלאדם כדאי שיהיה רופא חבר, רופא שכן, רופא חבר, כדאי שיהיה לו רב חבר. רב חבר. רב חבר הוא משפיע, שאגב, הדבר הכי חשוב זה שיש לו רב, לרב חבר הזה. שאדם לא עולה לו לראש, מה שאומרים בעברית. שגם לא יש רב. אבל הוא המשפיע שלך. רבי טען פעמים רבות מאוד שהוא רואה המון המון צרות ובעיות שמתרחשות כי אין מישהו כי המבנה הזה לא קיים. מבנה פשוט. כאילו יש שני מבנים, הוא אומר, בבית ועד לחכמים. חברותה ורב חברותה. נכון מאוד. שהם לא הרב אלא הם החבר. אבל הם הרב החבר. נכון מאוד מאוד. והרבי טען שהשליח צריך רב חבר גם כן. הוא חייב את זה גם, אחרת הוא בבעיה קשה. מסכים לחלוטין. לעומת זאת, במשנה הבאה, זו טענת הרמב״ם, זו טענת הרב מברטנורה, שהיא פשוטה. המשנה הבאה מדברת על רב לגמרי אחר, רב שיפתור לך את הספקות. הסתלק מן הספק, כי פשוטה של המילה הסתלק, שלא יהיה לך ספק, זה צריך להיות מישהו שיודע להוציא אותך מספקות. כלומר, אתה סומך עליו, כי הוא 100% יודע את ההלכה. זה בכלל לא הדיבור הראשון.
אז רבן גמליאל אומר בעצם שני דברים. זה עשה לך רב להסתלק מן הספק, ואל תעשר עומדות. זאת אומרת,
לא, אל תעשר, אל תרבה.
כן, אל תרבה עומדות.
אל תרבה לעשר עומדות.
אז יש לך, הוא דיבר על שני דברים, כי נחשב כאילו, עשה לך רב אחד, להסתלק מן הספק שתיים,
ואל תרבה שלוש.
כן.
כולם מדברים על שלושה דברים, אבל בואו נראה את הקשר ביניהם.
אבל זה לא שלושה דברים, זה בזה שני דברים.
זה בסופו של דבר דבר אחד, תראה מיד שזה לא רק שניים, זה אחד. עוד רגע תראה. עוד שנייה תראה כמה שזה אחד. את אל תרבה לעשר עומדות, השארנו פתוח.
מה זה
עומדות? זה מילה עומדן. עומדן זה שומה, בערך. אני שם, אני מעריך משהו, אני מראש אומר לך שזה עומדן. מה זה?
כמו שמי.
אני מראש, אגב, אני נתפס למשפט שאמרתם עכשיו, ואני אגיע לב עוד מעט, כי לדעתי זה המהפכה. כמו שמי. ולא כמו הלל. אבל זה אני זורק לכם להעביר עכשיו בתור אתגר, נדבר על זה עוד מעט. כמו שמי. אל תרבה לעשר עומדות. בדיוק כמו שמי. ואת זה מדבר עכשיו רבן גמליאל, בנו של הלל, שממשיך את השושלת.
מה זה נקרא לעשות, כאילו, לעשות את העומדן דבר ישר?
לאט לאט, בוא נסביר את זה. קודם כל בפשט. הפשט הפשוט הוא פשוט. לעשר צריך לעשר במדויק. המעשר צריך להיות מעשר.
אין בערך.
עומדן זה בערך. עכשיו יש שני פירושים אפשריים, מבחינה הלכתית למשפט הזה. פירוש אחד, אל תרבה לעשר עומדות, כלומר, אל תחפף. בעברית אחרת, אל תיתן פחות מדי.
בעיקר.
אל תיתן פחות מדי. בעיקר, אבל ברור לי שלא לזה הכוונה 100%. איפה אני יודע? כי אנחנו לא לומדים פה שולחן ערוך, אנחנו לומדים פה מסכת אבות. זה שאני לא יכול לתת פחות ממעשר, זה הלכה בהלכות זרעים. זה א' ב' במתנות עניים. זה ברור, זה כמו שמסכת אבות יהיה כתוב לי, אל תחלל שבת.
לפי התחביר, אל תיקח עומדן ותעשר אותו, תחתוך קבוע, דבר שצריך להיות בעומדן.
אל תרבה לעשר עומדות, אין דברים שצריכים להיות בעומדן, מה פירוש?
אם יש איזה שם דברים שאומרים להיות בעומדן, אל תעשה אותו...
אבל המושג מעשרות הוא ברור הלכתית. ולכן המפרשים מסבירים את זה פשוט. הם מפרשים את זה פשוט. יש גם אפשרות ללכת לחומרה. כיוון שאני לא יודע. אני נותן קצת יותר. אני נותן קצת יותר. עכשיו לכאורה מצוין. עכשיו לכאורה מה רע בזה. לכן לא כתוב אל תעשר. לכן תיקנתי. זה שלפעמים אתה נותן קצת יותר, זה רק טוב. אף אחד לא מת מזה. זה שאתה מרבה תמיד לתת בערך יותר. כמו אם היית מחליט, אני נותן תשיעית, גם זה נחמד לו. כי החלטת. אבל אם אתה רוצה לתת מעשר, אבל אתה תמיד מחמיר, לך לרופא. כבודו עצבני. כבודו בלחץ, וצריך להבין למה. זו תופעה מאוד מוכרת. בואו נבדוק מה קורה. מה גורם לך להגיד שאתה נותן מעשר ועושה אותו באומדן? למה אין לך משקל? נכון. למה אין לך רב? למה יש לך ספק? ראש חודש אדר. ספק. כל דרשה על פורים עוסקת גם בעמלק. בספק, בספק. אצילני, אצילני, מקליפת... המלך בגימטריה ספק. המלך בגימטריה ספק. אמרתי פעם למישהו אחרי שהוא נתן דרשה שלמה שהמלך בגימטריה ספק, והוא אמר ולכן צריך ללכת לפי מה שפוסקים, אמרתי שגם פסק בגימטריה. צריך לבדוק, צריך לראות. הוא נתן את הכל אחרי שאמרתי וזה יצא אבל בעיה, כי פסק זה יצא אותו דבר. צריך לבדוק מה אנחנו... אז נדבר על זה עוד מעט. אז באמת הספק, באמת, 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 ראש חודש אדר בשנייה אחת, אין שמחה כי הסתלקות מהספקות, כתרת הספקות. ספק הוא, 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 הוא מעיב. ספק לא מאפשר לך לשמוע. ספק, זה ברור. אני אבל לא רוצה לרוצה אדר, אני במשנה. אני חוזר למשנה שלנו. מה אומר רבן גמליאל בשונה לגמרי מיושע בן פרחיה? אני מסכם לרגע. יושע בן פרחיה אמר, עשה לך רב משפיע, עשה לך חברותה שהוא רב שלך. שמע ממישהו. תפסיק להיות הכי חכם. בין החבר שלך יש מישהו שאתה יכול לשמוע אותו. אחרת יש לך בעיה. אחרת כנראה אתה באמת לא דן אף אחד לכף זכות. אם לא מצאת אף רב ואף חבר. יש לך בעיה קשה. אז עשה לך רב. בית, קנה לך חבר. זה יגרום לך, המעגלים האלה שבהם יש מישהו שאיתו אתה מתייעץ ושומע. ויש מישהו שהוא, איתו אתה ממתיק סוד. רבי ברטנורא אומר, חבר שגם אתה יכול לקבל ממנו תוכחה. אתה יכול דוגרי להגיד לך את מה שאף אחד לא אומר לך.
זה חבר.
זה חבר. ככה הרבי ברטנורא אומר, זה חבר. המעגלים האלה, אחד שלא ילטף אותך.
אחד שיכול להוכיח אותך הוא חבר.
חופשי, זה הרבי ברטנורא מפורש פה. המעגלים האלה, שני המעגלים האלה, או המעגל השלם הזה של הרב והחבר, הרב של משנה וו, לא הרבי, לא הרבי הגדול של משנה תזיין, אלא שני המעגלים האלה יאפשרו לך לחיות בעולם שבו אתה דן לכף זכות. זה דבר מדהים. אדם בודד זה בדרך כלל אדם שלא דן לכף זכות.
אין לו רב
ואין לו חבר. קשה לו להתחבר. ואפשר להבין ממה זה נובע הרבה מאוד פעמים.
מה זה קנה לך? למה לא עשה לך?
זה מעניין מאוד. ההבדל בין עשה לקנה בחצי שנייה, כי אני רוצה להתמקד במשנת תזיין, אבל בחצי שנייה, קניין זה חמישה קניינים קנה לו הקדוש ברוך הוא בעולמו. קניין זה משהו שעובדים עליו כקניין, אתה קונה. אתה קונה. עשה, בהתאם למה שאמרנו, שהרב הוא לא רב באמת. אלא הוא הרב שלך, דוהים, תעשה אותו רב. אתה תמנה אותו. על מי הוא רב? צ'יף רבי של מי? שלך. הוא רבך הראשי. אתה מינית אותו לרב. עשה לך רב. זה ממש הפשט עכשיו. חבר קונים. חבר זו עבודה, משלמים הרבה דמים. בשביל לקנות חבר אמיתי. לא בלוף. חבר שיודע להוכיח. חבר שאתה יודע לשמוע ממנו תוכיחה. שבא לך. שאתה...
מי
הרב
שלך?
כולל שם עכשיו? במשפיע? יהודי, חשוב. יהודי, חשוב. במגדל העמק, יהודי, חשוב מאוד. חשוב מאוד. מי הרבי? זה גם אני אענה לך עוד מעט. אבל זה עוד מעט. עכשיו נמשיך למשנת את זן. מי? לא. הוא רב גדול ו... ידיד ואהוב, אני מדבר על מישהו שאתה יכול ממש לשבת אצלו ולהגיד לו עכשיו תכנין פה ככה. אבל זה, עזוב, הלאה. עכשיו, לדבר הבא. שני הדברים האלה, שני המרכיבים האלה, יביאו אותך להווי דן את כל האדם לכף זכות. זה דבר אדיר. לראות את הדברים בזכות. אתם יודעים שאחת המשניות של תלמידי רבי יוחנן בן זכאי הוא אומר שיש שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם, רבי יהושע. עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות. על פי הרמב״ם, שנאת הבריות זה לא אדם ששונא אחרים. זה אגב מסתדר עם התפיסה שלנו שבמסכת אבות לא אומרים דברים הלכתיים פשוטים. אסור לשנוא. לא צריך להגיד לי את זה. לא צריך להגיד לי, זה פשוט. מסכת אבות היא לא שולחן ערוך. שנאת הבריות אומר הרמב״ם דבר מדהים. אדם שמחליט שנמאס לו מכולם, הוא לא עושה שום דבר על אף אחד, הוא רק רוצה לשבת לבד בחדר ולא רוצה לראות אף אחד. הוא לא עובר על שום איסור. הוא מתפלל, הוא לומד, הוא יושב, אין לו כוח לראות אף אחד, הוא שונא את כל העולם. הוא לא שונא במובן שהוא לא אומר לך שלום, או שהוא פוגע בך, או שהוא מזיק, הוא לא מזיק לאף אחד. סוגר את החדר, ותעזוב לי את הנשמה ותיתן לי את החיים שלי. רד לי מהוורידים. כן. מכירים? רד לי מהם. אני מכיר את זה טוב.
אז הוא לא נוח.
הוא לא מזיק לאף אחד.
אבל הוא לא נוח.
נכון מאוד. כי הוא לא פועל.
הוא מזיק לעצמו.
זה שנאת הבריות של הרמב״ם. זה פלא פלאות. זה שנאת הבריות. זה מעניין מאוד. זה שנאת הבריות שלו. לדון לכף זכות, צריך את המעגלים של רב וחבר. אני רץ למשנה תז, כי נתקע בוו. המשנה שלנו באה לדבר על רבי. היא באה לדבר על משהו חדש לגמרי. אומרה של המשנה הוא בנו של הלל ולא רבן יוחנן בן זכאי שקיבל גם מהלל וגם משמי אלא זה רבן גמליאל הזקן שממשיך את הנשיאות והוא ממשיך את הלל והוא צריך להתחיל ליצור הפיכה ההפיכה היא שגמרנו את נושא הזוגות בלבד אתם יודעים מה אמר בן הזוג הראשון, יוסי בן יועזר? את ההפך מזה. הוא אמר, יהי ביתך בית ועד לחכמים. מה הוא אמר? קונסוליום. חונת הזה, תלוי מאיפה באת. אני דן לקף זכות. יהי ביתך בית ועד לחכמים. והווי מתאבק באפר רגליהם, והווי שוטה בצמא את דבריהם. הוא מדבר, אגב, לפי חלק מהמפרשים, הווי מתאבק על מאבק בתפיסות. לא רק מתאבק מלשון אבק, אלא מלשון מאבק. נכון, באפר רגליהם. שוטה בצמא. רבן גמליאל שלנו בא לדבר על מצב חדש. הוא הרבן הראשון. ירידת הדורות מביאה למצב, זה לא כי הלל היה קטן ממנו. עד עכשיו גדול היה מרבן שמו. מספיק היה להגיד יוסי בן יועזר, מספיק היה להגיד שמי, מספיק היה להגיד אבטליון. אנחנו מתחילים את רבן, ובנו יהיה רבי שמעון. ונינו יהיה רבי. שכשתרצו לתאר אותו ללא כל שם, תקראו לו רבי. משה נקרא משה, אנחנו הוספנו לו רבינו. ואחרי השם. בכלל, בדמויות מקראיות, התואר שאנחנו מוסיפים הוא אחרי השם. משה הוא רבינו ואברהם הוא אבינו, ויוסף הוא הצדיק. וגם התנא הראשון לפני כל התנאים, התואר שלו הוא הצדיק, שמעון הצדיק. הוא עדיין כנסת הגדולה. משם אין שמות ותארים, ומהרגע שמתחילים תארים זה קודם לשם. רבן גמליאל, רבי שמעון, רבי צדוק, רבי יוחנן, רבי... מכאן הכל מתחיל כך. והוא צריך להחדיר בנו את הדבר הבא, והדבר הבא הוא איך אני מצליח. תזכרו את התקופה שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בלממש עכשיו את העולם של הלל, ונסביר מיד למה. אוטוטו רומא. אנחנו בתקופה שהנציבים הרומים כבר שולטים בארץ ועושים בשמות. שמות. זו אולי תקופה עוד יותר קשה ממיד אחרי הגלות. כל התקופת ביניים הזאת. קשה מאוד מאוד מאוד. ובתוך התקופה הזאת בא רבן גמליאל הזקן ואומר היסוד של הכל הוא עכשיו רבי. עכשיו יש לנו מנהיג. והרבי הוא עוד מעט נראה מישהו שיגרום לנו להסתלק מן הספק. התוצאה של זה תהיה שלא נרבה לאסר ומדות. להסתלק מן הספק פירושו א', לצאת מספקות. לאדם יש ספקות. וכשנמצאים בסוף ימי יוון ובתחילת ימי רומי, הספקות מחרסמים, הצדוקים וההתנצרות הולכת ותופסת תאוצות. אנחנו בימים שהמקבילה היא אותו האיש, הנצרות תופסת תאוצה, אנחנו באזור. הספקות מחרסמים, מתקינים תקנה בבית המדרש הזה של רבן גמליאל. בבית המדרש הזה מתקינים את ברכת ולמלשינים על תהי תקווה. זה באותו בית מדרש באותם שנים. זה אצל רבן גמליאל הזקן. שם נתקנת התקנה. בנוסח המקורי ולמשומדים ולמלשינים. המינים הם אכולי ספקות. שיוצאים. אתם יודעים שיש הלכה מרתקת, שמי שניגש לפני התיבה, יורד לפני התיבה כלשון חז"ל, כשליח ציבור, וטועה, חכים שהוא יזכור. אז לא היו סידורים. חוץ מבברכה אחת. אם הוא טועה בברכת ולמלשינים, מתחילים לבדוק מה המצב. זה היה המצב.
חוץ מזה שחיבר.
חוץ מזה שחיבר, לא גרש רובר, כי הוא היה שמואל הקטן, וזה היה דבר מופלא, מה זה ולמה. אבל זה דבר פילאי. אתם מבינים את המתח. הספיקות מחרסמים, והספיקות יכולים להפיל אותך למקומות הכי קשים. עכשיו הנשיא, שהוא נשיא 40 שנה, רבן גמליאל הזקן, אתם מבינים את התקופה של 40 שנה? במדינה שלנו זה בערך 35 קדנציות. הנשיא עומד ב-40 שנה האלה, ב-40 שנה האלה, מול הנציבים הרומים, מול הספקות, מול ההתנצרות המזעזעת. ערב חורבן. בנו יהיה מעשרת הרוגי מלכות, הראשון שבה. וצריך לייצר אמונת חכמים ברורה. הנהגה. הנהגה שתוציא אותך מספקות. הנצרות טוענת טענה מרכזית אחת. היהודים בכלל יצאו מהמגמה של התורה ושל הקדוש ברוך הוא. הם מתעסקים בשטויות, בספקות. צריך להתעסק באהבה. צריך להתעסק בדברים גדולים. לא צריך להתעסק בדברים האלה. שני מנהיגים יש ערב זמנו של רבן גמליאל. את הלל ואת שמאי. הלל אומר בפרק שלנו רק דבר אחד. אחרי זה הוא אומר עוד דברים. אבל בפרק שבו קבענו אותו עכשיו, לפי רבי, שהוא ההמשך של רבן גמליאל, שהוא ההתחלה של רבן גמליאל, הוא אומר רק דבר אחד. יש הנהגה שהולכים לפיה. אהרון הכהן. זה מדהים. זו משנה יחידאית כזאת. לא מכיר בכלל מקור תנאי של תנה שבא ואומר, אתה רואה את כל הדמויות המקראיות? אנחנו תלמידים רק של איקס. נשיא ישראל. הוא ממשיך את משה רבינו. והוא אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. לא כמשה של יעקב הדין את הר, אלא של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אתם שומעים מה הוא אומר? הוא אומר להבדי, 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 ועוד מיליון פעמים בין הקודש ובין החול ובין הטהור ובין הטמא. הוא אומר את מה שאומרים המקבילים לו מהצד השני. והוא מסיים והוא מקרבן לתורה. אוהב שלום, אוהב את הבריות, שומעים את המוזיקה? ומתוך אוהב שלום ואוהב את הבריות מקרבן לתורה. יש דיון גדול, ואחרי זה נבין מה זה אל תרבה לעשר ומדות. אני אומר לכם, אין לי ספק, רבן גמליאל בא לדבר איך אתה לא תהיה עצבני. איך לא ניכנס לנרבים. איך תורה קוראת לאהבת שלום ורדיפת שלום ולאהבת הבריות, ודווקא מתוך זה לקרב לתורה. וזאת שיטת הלל, וזה המסר של רבן גמליאל בנו. ולעניות דעתי, זה המסר של הדורות שבאים אחר כך. אתם יודעים מה אומר חותם פרק א', רבן שמעון בן גמליאל האחרון, על שלושה דברים העולם עומד, גם הוא חוזר על משנה. אבל לא על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. על הדין, על האמת ועל השלום. פשרה. שנאמר, אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם. הלל. אהרון, לא משה. הדרך הזאת היא זו שנקבעת פה בסוף פרק א' ובתחילת פרק ב'. המחלוקת בין הלל לשמאי היא מחלוקת נפשית עקרונית. מחלוקת מדהימה. אם רוצים לברר אותה במשפט אחד, דיברנו על כיצד מרקדים לפני הקלה בזמן האחרון? אני חושב שדיברנו על זה? לא, לא דיברנו. הזכרנו את זה פעם בשיעור, נכון? יש מחלוקת מרתקת. שלא ניכנס לכולה עכשיו. נאמר עליה רק משפט אחד בגלל הזמן. חז"ל שואלים כיצד מרקדים לפני הקלה. כשרוצים לשבח את הקלה, כיצד מרקדים? האם אומרים לקלה, קלה כמות שהיא? או שאומרים קלה נאה וחסודה. בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא. ובית הלל אומרים קלה נאה וחסודה. אמרו להם, בית שמאי לבית הלל. ואם הייתה חיגרת או סומה, אומר לה קלה נאה חסודה, והתורה אמרה מדבר שקר, תרחק. אמרו להם, בית הלל לבית שמאי, אדם קנה מקח בשוק. ישבחנו בפניו או יגננו בפניו? וזה מסתיים הדיון. דיון משונה מאוד. מה באמת סבורים בית שמאי? שהשיר לפני הקלה זה קלה, חיגרת וסום, ככה ש... זה הנוסח, יש גם לחן? מה הם חושבו? מה הם מציעים? אגב, ומה עושים בית הלל עם השאלה מדבר שקר תרחק? זה בבית בלוף. ומה הרעיון ש... מה זה?
בעיני הבעלה אולי
הוא... בעיני השור ישיר.
אנחנו מצטרפים,
עוד מעט נבין את זה. ומה, אגב, היו יכולים להגיד בית הלל, לכן שימנע מלשיר, שישיר שיר יפה על פרחים, שיר יפה על העולם, אבל למה על בלף? ומה אומרים בית הלל? אדם קנה מקח בשוק, יגננו בפניו, וישבחנו בפניו, מה זה עוזר לעניין שמדבר שקר תרחק?
הוא כבר קנה, מה?
הוא כבר קנה, יישר כוח, תהיה השעה הזאת, שעת רחמים. הוא כבר קנה, קנה קנה, בסדר גמור, אז אל תגיד. אז אני חוזר לעניין, אז אל תגיד, פתרת את כל הבעיות. אל תגיד. למה לא יציעו בית הלל הצעה מעשית? כיוון שכך, בוא בכלל נימנע מלשיר שיר, איפה כתוב שחייבים לשיר שיר? מאיפה בא הרעיון הזה? מה זה הלכה? כתוב בתורה ישיר שיר? אגב, מאוד מעניין, לא כתוב כיצד שרים, כתוב כיצד מרקדים. זה לא כתוב, כתוב כיצד מרקדים. לא יודע. השאלה היא הרבה יותר חזקה. השאלה היא, כתוב כיצד מרקדים ואומרים לך מה נוסח השיר. זה לא הבנתי. זה עוד לא ראיתי. ראיתי משנה שכתוב בה כיצד מברכים. אז לא כתוב עומדים ואומרים ברוך אתה. או שוכבים על הצד. התנוחה, הפוזיציה, לא עונה לשאלה מה הנוסח. זה צווי דינים, זה שני דברים אחרים לגמרי. מה זה קשור בכלל אחד לשני? כן, כן.
קצת מרקדים בעצם.
חיגרת, איך? מעניין. חיגרת או סומה. חיגרת או סומה שם, זה גם סומה. האדמו"ר הזקן אומר, יסוד אדיר, צריך לדבר עליו, באדיץ' דיברנו עליו יומיים. צריך לדבר עליו יום ולילה, וללמוד אותו כל החיים. לעניות דעתי הוא הפתיחה לחודש אדר, ולפורים, ולכל, אבל הוא הפתיחה להבנת בית הלל ובית שמאי, הוא הפתיחה להרבה דברים. ולדעתי אותו אומר רבן גמליאל, ואף לא שמתי לב לזה. האדמו"ר הזקן אומר, שזה בעצם סיפור כיסוי, אחרי זה זה שייך לכל פרט ופרט, אבל הסיפור הוא סיפור כיסוי לכלה ולדוד. לכנסת ישראל ולקדוש ברוך הוא. זה הכל קודים, זה כתב חידה. זה כתב חידה אחד גדול. בעצם כתב החידה נכון גם בנמשל שלה. באיש ובאישה. אבל הוא כתב חידה אחד גדול על הדוד והכלה. כלה נקראת כלה, המושג כלה. זה כי בתוך תוכה, כנסת ישראל עכשיו, בתוך תוכה נחשפה וגם קלטה נפשה. באמת, באמת, בבפנים. מה שהילדים קוראים בבפנוכו. בפנים, 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 בתוכו. נפש יהודי או מיה. בתוכו יש נפש אלוקית, שכל הזמן שואפת למקורה. בדיוק כמו, אבל האמת היא שלאין ארוך, כמו שהנפש הטבעית שואפת למקורה. כמו שהנפש הבהמית שואפת למקורה. כמו, מבחינה נגלית, הרבה לאין ארוך, כי זה אינסופי. יש נפש אלוקית ששואפת למקורה. לכן כנסת ישראל נקראת קלה. לך דודי, לקראת קלה. לך דודי לקראת קלה, זה לא לך דודי לקראת האחיין שלך. דודה, מקביל שלו זה נפיו. לך דודי לקראת קלה. אמרנו הרבה פעמים שהדוד זה הדד. כמו הדדים של האישה, שמלאים חלב. והתינוק, נורא רוצה לינוק. נכון? הזכרנו שרק בעברית קוראים לתינוק תינוק. תינוק, תעשה כבר משהו, נו. תינוק, תעשה את הפעולה שלך. זה שם ציווי, תינוק. לא בייבי, it's maybe, כמו כל המילים האלה באנגלית. בוטל. תינוק! נודניק, תעשה. כי אם אתה לא יונק, הדד לא יכול להניק. אבל מה לעשות שהתינוק רדו? אז מה עושים? מרקדים לפניו. כיצד מרקדים לפני הקלה? איך מעוררים את הקלה לבטא את כלות נפשה? זה לא יענה. זה כל כך עמוק, זה כל כך פנימי, זה כל כך נסתר. איך מרקדים לפני הקלה? איך מביאים את הקלה ללפני שלה? איך מרקדים לפני הקלה? ושמה אומרים איך? ילדה גדולה. ואומרים לה את המצב. תתקני את מה שצריך. יש לפעמים דברים שצריך לתקן במידות, במעשים, ברגליים, חיגרת. יש דברים שצריך לתקן במחשבות, בהשקפת העולם, בתובנות, סומה. מה אומרים לה? קלה כמות שהיא. היא ילדה גדולה, ילדה חכמה. מעמידים אותה במצב הנכון. אומרים לו אותו. ואומרים לו גם עוד דבר. תקני את המצב, ואז תבואי. נקבל את הערכה. יש זמן, בעיתות עונשין, יש לנו זמן כמה שצריך. כשתגמרי לתקן, תבואי. אנחנו מחכים באהבה. קודם כל תגמרי לתקן. בית הלל אומרים, זה לא הדרך. אומרים לה, קלה נאה וחסודה. רבי הזקן מקפיד ואומר, חסודה זה לא טעות, זה לא חסידה בבב. חסיד זה שם תואר, כמו חכם, כמו גדול, כמו גיבור. חסיד. חסוד זה שיש עליו חסד אלוקי, שהוא מושפע ממנו אם הוא רוצה או לא רוצה. הוא חסוד. החסד בתוכו. זה לא כי הוא מתחסד, אלא הוא חסוד. אומרים לה לקלה, את יודעת מה את? את אין סוף. את אלוקות. את קלה נאה וחסודה. כי מי שקנה מקח, הוא, בשוק, כי הוא נתאבה להיות לו דירה פה בשוק, בתחתוניים, ישבחנו בפניו או יגננו בפניו? אם הוא היה רוצה, הוא היה לוקח איזה מיכאל גבריאל שם למעלה, משהו היה מסודר 100%. אבל הוא מתאבה שתהיה לו פה דירה בתחתוניים. אז איך גורמים לקלה להתאבות למתאבה? מלמעלה יש תאווה של האימא להניק. מה זו תאווה? זה כאבי תופת. היא מתאווה להניק. התינוק בתוך תוכיותו מתאווה לינוק. הוא תינוק. אבל יש אלף סיבות שהוא לא יונק. איך מעוררים את התאווה מלמטה כדי שתעורר את התאווה מלמעלה? איך מעוררים את ההתאבויות האלה? בית שמאי אומרים, אומרים את המציאות. ואז מגיעים לדבר גדול. אתם יודעים איך הם אומרים שמדליקים נרות חנוכה? נר אחד, שתיים, שלוש, ארבע, בסוף נגיע לשמונה. כשיגיע בפועל, תצלצלו. נגיע, יהיה משיח. זאת צורת הנהגה. אתם יודעים איך קוראים להנהגה הזאת? שמי. שמים את המצב. מעריכים בהערכה הכי אמיתית שיכולה להיות את מצב הבית. ולא אומרים, הבית הוא פוצ'י מוצ'י. כי אני צריך לשלם בגלל זה מיליון דולר נוספים. בית הלל אומרים, לא שמים כלום. אומרים את האמת. האמת היא קלה נאה וחסודה. זה לא מדבר שקר תרחק. אתם שומעים את הוויכוח? זה ויכוח לא יאמן. אתם יודעים מה ההבדל בין הלל לשמי? שמותיהם זה ההבדל. הלל, ראש חודש, זה מלשון הלל. לשבח. או מלשון הילה, בהילו נערו, עלי ראשי. אתה רוצה לרומם אותו? תדליק לו את האור על הראש, תראה איך הוא מתרומם. שמי, זה מצד הגבורה, מצד הדינים. חומרה.
כך עושים בעצם עם האור. עושים להם חרוד.
פילי פלאות, והאור, והם עולים למעלה. פילי פלאות. שמי, זה לא שום. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, והרב הוא זה שיגיד לך להסתלק מן הספק. אתם יודעים מה זה להסתלק? להסתלק זה להסתלק, אבל להסתלק, אתם יודעים מה זה עוד להסתלק? להתעלות. אתם יודעים מה זה הסתלקות? פלוני הסתלק. אתם יודעים מה זה סלקה דעתך? עולה על דעתך. אתם יודעים מה זה סליק מהתם לארץ ישראל? עולה. אתם יודעים מה זה להסתלק מן הספק? לאדם יש ספקות. האם הספק האנושי, האם הספק של הבשר ודם? יש לי ספק גדול. יש לי ספק אם אני חיגר או חסוד. יש לי ספק. יש לי ספק, אני במשבר זהות. לפעמים אני בג'יפה, לפעמים אני גודל לדור. יש לי ספק גדול. בצ'אמה אומרים לי, כשתגמור להחיד, תצלצל, אנחנו נבוא אליך. אני מנסה ללכת לפי בצ'אמה, אבל משיח לא בא, משיח לא מצלצל. מה שעשות? כתוב מפורש, לחן עממי. לא מגיע. בית הלל אומרים, מי אמר לך כך? אין שום ספק. היי, אבל יש ספקות. הספיקות הם מה שאיתו אתה יכול לרומם את העולם, למלאכים למעלה אין ספיקות. הקודש ברוך הוא אוהב את הספיקות האלה. הספיקות האלה הנמוכים שאיתם אתה מתעסק בספיקות, זה מה שאתה יכול איתו להתרומם ולרומם את כל העולם. למה יש לך ספק? כי הנפשות שלך רבות אחת עם השנייה. כי יש התרוצצות פנימית. כי אתה בשר ודם. כי קניתי מקח מן השוק. שוק זה לא רק מקום מלוב. אתם יודעים מה זה שוק? שוק זה השתוקקות. זה פירוש המילה שוק. אתם יודעים מה עושים בשוק טוב? הייתם איך נהיו דעת. אתם יודעים מה עושים בשוק טוב? משכנעים אותך שכל שסק מלמיניין. כבר לא, היום כל שסק אלי אוחנה. זה כבר עבר שלב. פעם היה מלמיין. זה משכנעים אותך. זה אתה הולך... ואומרים לך למה להשתוקק. אתה מריח, זה שוק. עד שלא תחטוף שוק מהשוק, לא עשיתי את מה שהשוק צריך לעשות לך. זה שוק. נלכה בשווקים וברחובות, אך בבקשה את דודי. בשוק מתאבים. מי מתאבה בשוק? הדוד מתאבה לשוק. מה הוא צריך? אורות למעלה? הוא צריך מגדלורים שם ברידינג? הוא צריך פה בחושך אור. בממלכת הספק, בממלכה שהמלך מסתולל בה, בממלכה הזאת, שהתנה בין המלך לבין ישראל, בין הקליפות האלה, בממלכה הזאת, פה הוא רוצה את השמחה. פה הוא רוצה את האור. רק עם השיטה ההיללית אני אוכל להביא אותך למקום שבו תשמעו מה יהיה לך. לא תרבה לעשר ומדות. אתם יודעים מה זה לעשר ומדות? לעשר ומדות זה חומרה. זה כיוון שיש לי ספק, אז חייבים לנהוג לחומרה. איך אני יכול, אם יש ספק, אז איך אני יכול להפוך את החול הזה לקודש? אז נעזוב אותו, אם יכול, אל תיגע בו. אל תיגע בו. אבל זו לא המגמה. המגמה האמיתית של התורה היא לא להרבות לעשר ומדות. המגמה האמיתית היא קדש עצמך במותר לך. לא להפוך את זה למעשר. אלא לעשות עם זה סעודת מצווה. כשיש לך ספק, לך לרבה, תשאל אותו. הוא יראה לך איך מסתלקים מן הספק, ואיך מסתלקים דווקא מהמצב של הספק.
אבל בקדמיה לא מלמדים אותך כל הזמן שבעצם הספק בסוג של התחבטות, או בהתחבטות אתה מתלבט, או בהתלבטות אתה בעצם, זה מחדד את האינטלקט, וזה מתהר.
מסכים איתך 100%.
אז יש פה גאה.
שום סתירה. 100%. הספק הוא חוויית חיים אדירה. הוא חוויית חיים אדירה. הוא התלבטות. אבל הספק הוא אם אתה תדע להוביל אותו נכון. כי אתה יודע שבתוך, תוך, תוך, תוך תוכיותך, אין ספק. בתוך תוכיותך אתה אלוקות. זה הוויכוח בין האקדמיה לבין מה שאני רוצה להגיד עכשיו. האם הספק הוא קודש בפני עצמו? והמגמה היא ספק. המלאק. עם זה לא כובשים את השטח. יש ביטוי מדהים אצל האדמור הזקן, כי תצא למלחמה על אויביך, כתוב אצל כל המפרשים שכי תצא למלחמה על אויביך, הכוונה היא ביצר הרע. אומר האדמור הזקן, אז היה צריך להיות כתוב, כי תצא למלחמה באויביך. אומר אדמור הזקן, כשאתה יוצא למלחמה, תדע לך שאתה במצב קשה מאוד, יש מלחמה. אבל תדע לך, לפני שאתה יוצא, המצב הפנימי הוא שאתה על אויביך. עכשיו צא. אתה על אויביך, בזה אין ספק. למה? כי אתה נצח. כי אתה ישראל. זה שמך. ישראל פירושו שני דברים במכה אחת. ישראל פירושו מאבק, כי שרית. וישראל פירושו שבמאבק הזה האל שורר בקרבך. אם שני המדעים האלה נמצאים אצלך, סע לשלום. המפתחות בפנים, אתה תנצח. יהיו ספקות בדרך? בלי סוף. אתם יודעים המדל בין הרמב״ם לבין הפילוסופים היווניים שהרמב״ם מצטט? שאצל הפילוסופים היווניים הספק לא מוביל לשום דבר חוץ מלספק. אצל הרמב״ם הספק הוא ארגז כלים כדי להגיע לאמונה היותר גדולה. להגיע לשמחה. ספק זה הדבר הכי מדהים שיש בעולם. ספק זה אגב אותו שורש של סיפוק. רק אם ניציתי את כל הספקות, אני יכול להגיע לסיפוק. ספק הוא דבר אנושי. אני חיגר או לא? ספק הוא מציאות אנושית. אם אדם כבר לא נמצא בספק, והוא משוכנע שהוא כבר צדיק, זהו, בזה הוא גמר את הסיפור. זה בדיוק השלב שבו הוא סיפור מההיסטוריה. תמונה.
ספק גמור.
ספק, כן, ספק גמור, כלומר גמור ללא ספק. הוא תיאור היסטורי עתיק, הוא כבר יכול לכתוב על עצמו אוטוביוגרפיה. סתם חבל על הזמן מה שהוא עושה פה יותר. כי זה מיותר לו. הוא הרי כזה גדול הדור, אין לו כבר התמודדויות, לא עם ולא תטור, הוא לא עם הכל, אז התורה בכלל מיותרת בשבילו. אז בעצם די, כלומר, הוא סתם פה לוקח חמצן ופולט וזה, זה השלב לכתוב על עצמו ספר ולהמתין למועד הלא משנה מה. רק אם הוא יודע שהוא בספק. נון סטופ, הוא במאבק, הוא בספק. הוא יכול להסתלק מן הספק. ההנחיה היא, אל תשום, אל תרבה לעשר עומדות, בהילון אירוע לירושי, מתירים את הספקות. פורים. אדר, אתה עולה למקום של שמחה כזה, למה? אתם יודעים מי גורם לנו לשמוח בפורים? מרדכי היהודי, אתם יודעים למה? כי הוא היה היהודי היחיד שלא היה לו ספק. בכל עם היה ספקות. אתה עושה נכון, אתה עושה לא נכון. אתה מקומם את המן, אתה לא מקומם את המן. אצלו יש דבר אחד ברור. לא יכרע, ולא ישתחלה. זהו. הוא היחיד שמתמודד מול קליפת המן. מול ספק, צריך פסק. פסוק. יש פסק שאתה יהודי. יש פסק שאתה נצח. לילד שלי יש ספקות. 100%. אני צריך לתמוך בו כל הספקות. השאלה אם הוא מקבל ממני את הפסק שהוא ינצח. לא פוצ'י מוצ'י לא יהיו ספקות. זה שטויות, זה שקרים. פסק! ברור שאתה תנצח. אתה עשוי מאבנים טובות ומרגליות. אתה בן של מלך. ברור שאתה תנצח. אם אני מצליח להעביר לו את הפסק הזה, אני נותן לו את הכוח להתמודד בסוכות. עשה לך רב, עשה לך גדול שיעצים אותך. להסתלק מן הספק. זה רבן גמליאל בנו של הלל, שבא להגיד עשה לך רב לא של יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה מוביל את האדם לדבר הראשון הכי חשוב שיש. תדון את עצמך לקו זכות. גם את עצמך, גם את חברך, תדון את העולם לקו זכות. תפסיק לראות רע. הרי אלה ספקות מחרסינים. רבן גמליאל לא מסתפק בתדון את עצמך לקו זכות. הוא רוצה שתגיע למקום שתתעלה מעל כל המציאות הזאת שמסביב. מסביב יהום הסער. מסביב לא הסער יהום. מסביב לרבן גמליאל הזקן תהום רומי. מסביב לרבן גמליאל הזקן, אתם יודעים מה קורה מסביב? מסביב משומדים ומינים ומלשינים ונצרות. אתם יודעים מה קורה מסביב? ורבן גמליאל הזקן אומר, אני אגיד לכם עכשיו מהי הגישה שאיתה אנחנו נמשיך למעלה. הגישה היא למצוא דווקא את ההמשכיות הזו של הלל. אל תרבה לעשר ומדות. לא רוצה שתגיע למקום הזה שהדרך להוכיח שאתה בסדר, אי אפשר לסמוך על המעשר שלי, אז אני אתן קצת יותר. בטח שאפשר לסמוך. אתה בסדר גמור. אפשר לסמוך. לפעמים צריך טיפ-טיפה לבטש. לפעמים תעשר, כן, טיפות בטיפה, בקטנה. אבל להרבות כשיטה, כשיטה של סיגופים, כשיטה של לעשר ומדות, שיטה להרבות, שיטה כזאת, זה לא השיטה. אז מהי השיטה? השיטה היא עשה לך רב, את הרב שעליו אנחנו מדברים. להסתלק מן הספק. ואל תרבה לעשר ומדות. אז הערכנו, אני מסתפק במשנה הזאת כי היא יסוד אדיר לדעתי לכל המושג של, של, של להסתלק מן הספק, של אדר. של לקחת את כל מציאות הספקות ולהתרומם ממנה. לא לפחד ממנה. להתרומם ממנה, לדעת שקלה נאה וחסודה. לדעת כיצד מרקדים לפני הקלה. לדעת שזה לא שקר, לדעת שזאת אמת. שכל הסוד של אדר ושל פורים זה שכנסת ישראל היא אינסוף. את זה לדעת, בלי שאלות, בלי ספיקות, מתוך כל הבירורים שיש בעולם, את הידיעה הזאת לדעת בצורה הברורה ביותר. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, אגב לא כתוב כדי לקרבן לתורה, אוהב את הבריות כי אוהב את הבריות. ומתוך זה יהיה מרקדים לפני הקלה ומקרבן לתורה. המקרבן לתורה יהיה תוצאה של אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. זאת תהיה התוצאה. זה רבן גמליאל. בנו של הלל עם מעשה לך רב השני. אז אני בא ממירון עכשיו וככה אלה הדברים שנרקמו שם ונדמה לי שזה פתיחה אדירה ל- 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 למי שנכנס. הצילני מקליפת המן עמלק. וזכני לקדושת פורים באמת. זה ביטוי שהיה אצל תלמידי רבי נחמן ושם מופיע ש-40 יום קודם פורים היו אנש. אתם יודעים מה זה אנש? אנשי שלומנו, אנשי שלמה של רבנו, של רבי נחמן, היו אומרים, איש לרעהו, הצילנו מקליפת המן עמלק, וזכינו לקדושת פורים באמת. בפורים מתברר שאנחנו למעלה מהספקות. למעלה מהספקות. כל עוד אתה לא שיקור, השכל פועל. באקדמיה, בתוך ממלכת השכל, יש מקום גדול לספקות. פורים זה יום לא של האקדמיה, אלא של האקדמיה. יום אחד בשנה זה אקדמיה. פעם בשנה מספיק לנו יום אחד, ואנחנו מוכנים ביום אחד לנצח את כל השנה. יום אחד מספיק, רק בשביל זה. ואז מה שצריך לעשות זה לקחת את השכל, להכניס אותו לתיק, לנעול, ולהיות למעלה מהשכל. זה בסדר, מוצאי פורים, מחזירים אותו. הכל יהיה בסדר. לא נשארים שם. עכשיו, פורים הכל חוזר, לא לדאוג, don't worry, don't worry, העיקר be happy. תבין שעכשיו אתה עולה למעלה מהשכל. שם, מה זה? בדיוק. עכשיו אתה מכניס יין להוציא את השכל, אל תדאג, יש לך מספיק והוא יחזור, אל תפחד. חייב איניש, ניפסו מעדלו ידע, ועכשיו תגיע למקום הברור, האינסופי. איתו תתחיל את השנה שלך. כשיהיה לך אותו, יהיה לך כוח להתחיל לחיות. כשלא יהיה לך בו שום ספק, עכשיו יש לך כוח להתחיל את הספקות. זה יסוד גדול מאוד, עוד מעט מחר.
רבי חנניה
בן הקשיא.
זה קודם ישראל, לפיכך בנה תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה בידי.